מסכת עבודה זרה, דף ממה, מתניתין. הגויים העובדים את ההרים ואת הגבעות, הן מותרים, ומה שעליהן אסורים, שנאמר, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. אם איזה גוי עבד עבודה זרה, הרי שאותו החפץ הוא אסור בענה. אומר התנה, אם יש גוי שעבד איזה הר או גבעה, הדין בזה שהר הזה לא נאסר. מותר לזרוע שם, מותר לקחת משם אבנים, לבנות בזה. המקור לכך תכף יסביר את זה רבי יוסי. אבל הנקודה שבא לחדש תנא קמא, שאם האדם על אותו ההר, הוא עשה איזה דבר לנוי של העבודה זרה, לנאות העבודה זרה, כגון הוא ציפה את ההר באיזה אבנים יפות, או אפילו בכסף וזהב, הדין בזה שאותם, אותו הציפוי, אפילו כסף וזהב, כל כיוצא בזה, או אבנים שהוא עשה שם על ההר הזה, בשביל היופי של עבודה זרה, הדברים האלו הם אסורים. למה? כתוב הפסוק, בסילי אלוהים תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. כל מה שימצא על העבודה זרה, הרי שהדבר הזה הוא אסור. אסור. ואומנם כאן ההר הזה הוא עצום מותר, אבל מכל מקום, הגויים הרי מתכוונים לעבוד את ההר. התורה גזרה שההר לא יעשו בענה, מותר לחרוש, לזרוע, לקחת משם אבנים, אבל מכל מקום, ודאי שהעובדים האלה התכוונו לעבוד שם עבוד זרה. לכן כל מה שנמצא על אותו הדבר שהגויים מתכוונים לעבוד אותו, הרי שהדבר הזה הוא אסור בענה. רבי יוסי הגלילי אומר, אלוהים על ההרים, ולא ירים אלוהם, אלוהם על הגבעות, ולא הגבעות אלוהם. כלומר, מניין לנו שאכן אם הגויים עבדו איזה הר או גבעה, זה לא נאסר בענה. כתוב הפסוק, אבד תאבדון את כל המקומות, אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות תחת כל הצענן. הפסוק אומר, את אלוהיהם על ההרים. משמע, דווקא אותם החפצים, שנמצאים על ההרים והם עובדים את זה לאלוה, זה מה שנאסר, את זה צריך לאבד. אבל ההר עצמו הוא לא נחשב כאלוה, אפילו אם עבדו אותו, הוא מותר בהנה. אם עבדו איזה גבעה, הגבעה עצמה מותרת בהנה. ממשיך רבי יוסי הגלילי ושואל, ומפני מה אשרה אסורה? אם כך הרי גם פסוק מסיים, את אלוהם על ההרים הרמים ועל גבעות, ותחת כל עץ רענן. אז לפי זה נדרוש. אלוהיהם תחת כל עץ רענן. אבל העץ רענן עצמו, אם הגויים עובדים את העץ הזה, לא צריך לאבד אותו. ואם כן, לכאורה, למה צריך לשרוף עצי אשרה? דיינו עץ שהגויים עבדו אותו. לכאורה, צריך להתיר בזה. תורה אמרה, תחת כל עץ רענן. אבל העץ עצמו, הוא לא נחשב לאלוה. כמו שדרשנו לגבי ההרים, נדרוש גם כן ככה לגבי העץ. אותו הסבר של הפסוק. עונה רבי יוסי אומר, מפני שיש בה תפיסת יד אדם, או שיש בה תפיסת יד אדם, אסור. הכוחן לחלק. מה שהתורה אמרה שהדבר לא נאסר, זה רק שהאדם לא עשה בו כלום. ההר, ככה הוא נברא. הגבעה ככה נבראה. לא האדם עשה את זה. מה שאין כן עץ האשרה שהאדם עשה אותו, אז לכן זה התורה אסרה. לכן, כשאנחנו רואים פסוק, שהפסוק אומר, אשר הם תשרפון באש, לכאורה האדם ישאר את עצמו, מה ההבדל? למה התורה ציוותה לשרוף אשרה ולא ציוותה לשרוף את ההר? לכאורה שניהם אותו דבר. התשובה היא לא. זה יש בו תפיסת יד אדם. לכן באמת הוא אסור, תורה אסרה אותו. ואילו את ההר התורה לא אסרה. מר בעקיבא אני אובין ואדון לפניך. כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נישאה ועץ רענן, דע שיש שם עבודה זרה. אומר רבי עקיבא, אני אפרש ואדון את דבריך. אובין, זה מלשון בינה, אבל בפועל יוצא. אני אפרש את הדברים. כלומר, רבי יוסי הגלילי אמר חילוק יפה. מה ההבדל בין ההרים שהתורה לא אסרה אותם, לבין עץ שהתורה אסרה אותו. זה שבו תפיסת יד, זה בו תפיסת יד. אומר רבי עקיבא, אבל חורה עדיין יש פה מקום לשאול. אם כן, מדוע התורה סיימה תחת כל עץ רענן? הרי לכפי מה שאתה הוכחת לפרש, שמה הכוונה אלוהיהם על ההרים? משמע, אבל ההר עצמו הוא לא נחשב אלוה, הוא לא נאסר. אם כן לך הורה לפי אותה דרך, חייב אתה גם להסביר את ההמשך. תחת כל עץ רענן, שמתחתיו יש אלוה, יש שם עבודה זרה, אבל העץ עצמו לא יחשב לעבודה זרה. ככה צריך לך הורה להסביר. נכון שבסברה יש מקום לחלק, זה תפיסת יד, זה לא תפיסת יד, מכל מקום, חורה התורה לא חינקה, אדרבה, התורה אמרה את שניהם בדרך אחת. אומר רבי עקיבא, אז אני אסביר את דברי רבי יוסי גלי. כיוון שראינו במקום אחר שהתורה אמרה שהעץ האשרה צריך לשרוף אותו, הכוחך, שמה שהתורה אמרה כאן, תחת כל עץ רענן, התורה באה ללמד את עם ישראל. אתם נכנסים לארץ כנען שמלאה בעבודות זרות. ואתם צריכים לעקור כל מקום שיש בו עבודה זרה מארציכם. וכשבחור נותן לנו סימן, כל מקום שאתה מוצא הר גבוה, גבעה גבוהה, נישאה, יש שם עץ רענן, תדע לך שבאותו מקום שם הגויים עוד יום זרה. לכן תלך לשם לחפש איפה עבודה זרה שנמצאת שם, תיקח אותה ותעקור אותה מן הארץ, תאבד אותה. לכן מוזכר שם הפסוק תחת עץ רענן, לא כדי לומר לי שאלוהיהם תחת העץ, אבל העץ עצמו לא נחשב אלוה, לא, אלא ללמד אותך, לתת לך סימן, לגלות לך איפה יש עבודות זרות, כדי שתגיע לשם ותעקור את העבודה זרה משם. גמרא, ורבי יוסי הגלי, היום תנא קמא, לכאורה, תנא קמא רבי יוסי הגלי שמוכים בדרך אחת, אבל כתוב, רבי יוסי הגלי אומר, משמע הוא בא לחלוק, מה הוא חולק? לכאורה שתיהם מסכימים בדרך אחת. אמר רמי ברחמה, אמר יש לקיש, ציפוי הר כהר עיקה בניו. תנא קמא סבר, ציפוי הר אינו כהר, הוא מצר. רבי יוסי הגלי סבר, ציפוי הר, הרי הוא כהר. אמר רבי ברחמה בשם ריש לקיש, המחלוקת בתנא קמא לבין רבי יוסי הגלי, מה הדין בציפוי שאדם מצפה את ההר? כלומר, אם האדם לקח נוי, לקח איזה כלים, שם אותם על ההר, ודאי שהדבר הזה נאסר. זה נקרא כסף וזהב עליהם. ודאי שהדבר הזה לא תחמוד. אסור, צריך לשרוף את זה, זה ברור. לכל הדעות. אבל מה הדין? אדם לקח איזה דבר וחיפה ממש, ציפה את ההר. האם נאמר שזה בטל להר? וממילא הדבר הזה מותר בהנאה? או לא? זה דבר שאדם לקח אותו, אחר כך יניח אותו על ההר. וממילא הדבר הזה יהיה אסור. זה הוויכוח. תנא קמא, זה מה שהוא בלמד אותנו. אומר, מה שעליהן אסורים, שלמה לא תחמוד כסף עליהם, מה כמובן אתה לומר? שגם יש איזה ציפוי, שאדם ציפה וחיפה את ההר, לא בטל להר. הוא אומר לה, הדבר הזה אסור. ויפדעת רבי יוסי גלי, שהוא אמר, אלוהים עלי הרים, ולא הרים אלוהים, כוונתו לומר, שגם חיפוי, שאדם מחפה, מכסה את ההר, שם איזה אבנים או זהב, ממש ציפה את ההר, כיוון שהדבר הזה הוא שם אותו על ההר, הרי הוא בטל לקרקע, והרי דינו כמו קרקע, ומלא הוא מותר בהנאה. רששת אמר, לכו לעל מה ציפוי הר, אינו כהר. אם אדם לקח איזה אבנים או כסף זהב וחיפה את ההר, אין דינו כהר, אלא זה אסור בהנאה. ואחר באילן שאין תעול בסוף עבדו, כמפלגי. תנא קמא סבר, אילן שאין תעול בסוף עבדו, מותר. רבי יוסי הגלי סבר, אילן שאין תעול בסוף עבדו, אסור. מת הגמרא, רשת אומר, הוויכוח הוא כך. כתוב בתורה, לא תטע לך אשרה כל עץ. דהיינו, מה זה נקרא עץ של אשרה? כאשר האדם בשעה שנטע אותו באדמה, נטע אותו לשם עבודה זרה, לשם אשרה. מה הדין? אם האדם היה לו כבר עץ, ואז באמצע שהוא כבר העץ הזה גדול, הוא החליט בזמן מסוים להתחיל לעבוד את אותו העץ. האם נאמר שכל מה שיגדל מכאן ואילך, הכל זה נאסר? או לא? אז זה נקרא אילן שנטעו, בשם חולין, ולבסוף עבדו. בזה יחלוקו תנא קמא, רבי יוסי הגלי. תנא קמא סובר, אילן שנטעו ולבסוף עבדו, מותר. אי אפשר לאסור את זה. כל מה שתורה אסרה, זה רק לא תטע לך. רק מה שאדם נטע אותו מתחילתו לשם עבוד זר. ואילו רבי יוסי הגלי סובר, שגם אילן כזה שנטע אותו ואחר כך התחיל לעבוד אותו, הרי שהוא אסור. מניין לך שזו סברת רבי יוסי שגם אילן שנטעו ושום עבדו אסור. מדקתה נספה, פני מה שרה אסורה, פני שיש בה תפיסת ידי אדם. חוץ שיש בו תפיסת ידי אדם, אסור. חוץ שיש בו תפיסת אדם להטויה מי. לאו להטויה אילן שנטעו ושום עבדו. תגמרה, מעיניים אנחנו מדקדקים שזו דעת רבי יוסי? כי רבי יוסי יש בדבריו לכאורה כפל לשון. שרי כך רבי יוסי גלי אומר, הרי שדרשנו שההר הוא לא נחשב אלוה, ההר לא נאסר. ממשיך רבי יוסי גלי ואומר, ואם כן, מפני מה אשרה אסורה? הוא עונה כך, מפני שיש בה תפיסת ידי אדם, והוא ממשיך ואומר, בכל שיש בה תפיסת ידי אדם אסור. המשפט האחרון הוא מיותר. אלא המשפט הזה בא ללמד אותנו, שלא רק אם זה ממש אשרה, דיין שנטעו אותה מתחילה לשם עבודה זרה זה אסור, אלא אפילו כאשר מתחילה נטעו אותו לשם חולין, ולאחר מכן יש בו תפיסת ידי אדם אחרי הכל. אחרי הכל נטעו אותו בנמטע אותו, זה לא דבר שככה גדל מהבריאה. בכל זאת, גם דבר כזה הרי הוא אסור אם האדם התחיל לעבוד אותו. שחג מרב אומרת, ואף רבי יוסי ברבי יהודה סבר אילן שנטעו ולבסוף עבדו אסור. דתניא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מתוך שנאמר אלוהיהם על ההרים ולא ההרים אלוהיהם, אלוהיהם על הגבעות ולא גבעות אלוהיהם, שומע אני תחת כל עץ רענן אלוהיהם ולא עץ רענן אלוהיהם. תמוד לומר ואשריהם תשרפון באש. אלא תחת כל עץ רענן, למה לי? אהור לכת רבי עקיבא, יודע אתה. תאמר רבי עקיבא, אני אובין ואדון לפניך, כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נישאה, ועץ רענן, דע שיש שם עבודה זרה. מת הגמרא, גם רבי יוסי ורבי יהודה, שהובעה דעתו בבריתה, גם הוא סובר כדעת רבי יוסי הגלילי כאן, שאילן שנטע אותו לשם חולין, כדי להשתמש בו, ולאחר מכן עבד אותו, הרי שהוא אסור בנה. כאן רואים את זה. רבי יוסי ובידה אומר, תחיית הפסוק שאומר, אלוהים על הערים, למדו מכאן, שהערים עצמם, או הגבעות עצמם, לא נחשבים לעבודה זרה, ומותרים בהנאה. המשיך ואומר, אם ככה לכאורה נלמד מכאן גם כן, שעה שהפסוק מסיים, מתחת כל עץ רענן, דורש לו דבר, שמתחת לעץ, יכול לשמע עבודה זרה, אבל העץ עצמו, הוא לא נחשב לעבודה זרה, ככה לכאורה אפשר לדרוש. אבל ממשיך רבי יוסי ברבי יהודה ואומר, אבל אי אפשר לומר כך, למה? כי כתוב הפסוק, ואשריהם תשרפון באש. כן, אי אפשר לומר שהעץ עצמו לא נאסר. אלא על כוחנו לומר שגם באמת זה אסור. באמת, שואלת הגמרא, אם ככה, אז למה כתוב תחת כל עץ רענן לכאורה? אז באמת הגמרא, רבי יוסי ברבי יהודה מסביר כמו שאמר בעקיבא, כמו שאמר במשנה, שבא התורה ללמד אותנו, שאם אתה רואה הר גבוה, גבעה נישאה ועץ רענן, דע לך שם עמוד זרה ולך לחפש את זה. עד כאן דברי התנא. אבל לכאורה בוא נתבונן בדברי רבי יוסי ברבי יהודה. מה הוא אמר? שיש פה לכאורה קושייה בפסוק. הרי שלמדנו שהכוונת הפסוק שאלוהיהם על ההרים, אבל להרים לא יכול להיות אלוהיהם. לכאורה גם נפרש את ההמשך. תחת כל עץ רענן, אבל העץ עצמו הוא לא אלוהיהם. הוא אמר, אבל יש סתירה לזה, אי אפשר לפרש ככה, כי כתוב, אשר הם צריפון באש. זו השאלה של רבי יוסי ברבי יהודה. לכאורה, מה הוא קשייה? אני אתרץ לך. מה שכתוב תחת כל עץ רענן, דיין שהעץ עצמו לא נחשב לאלוה, מדובר באופן כזה שלא נטעו אותו לשם עבודה זרה, אלא נטעו אותו כדי להשתמש בו. ואחר כך, הגוי הזה עבד את העץ, שהתורה באה להגיד לך שהעץ עצמו לא נחשב לעבודה זרה. ויהיו לו הפסוק שאמר לו, יתעל לך אשר רק העץ משמע, שבשעת הנטיעה נטע אותו שם עבודה זרה. אז למה רבי יוסי ברבי יהודה אומר שיש פה לכאורה קושייה, סתירה לכאורה בין הפסוקים? אלא הכוכח לומר, ממה שהוא לא תרץ כך, לא ענה ככה, תלמד שאכן הוא סובר, שגם אם יש עץ שאדם נטע אותו כדי להשתמש בו, ולאחר מכן אותו הגוי עבד את העץ הזה, הרי שהעץ הזה נעשה כמו עץ אשרה. לכן לא יכול היה רבי יוסי ברבי יהודה לענות על שאלתו שכאן מדובר בשני סוגי עצים. עץ שנטע אותו מחילה עבודה זרה, זה התורה אמרה שאין תשרפון באש. ואילו עץ שנטע אותו כדי להשתמש בו ואחר כך תחיל לעבוד בו, אז זה באמת מותר. העץ הזה מותר. לא יכול לענות ככה. למה? כי הוא סובר שגם זה באמת אסור. לכן היה מוכרח להסביר שלמה התורה מתחת כעץ רענן, כדעת רבי עקיבא. אז מכאן למדנו שרבי יוסי בר יהודה גם הוא סובר כדעת רבי יוסי גלי במשנה. שאם יש עץ שנטע אותו כדי להשתמש בו, עץ חולין, ואחר כך תחיל לעבוד אותו, הרי שהוא אסור. לרבנן, היי באשר הם תשרפון באש מעבדלה, בעלי לילן שנטעו מתחילה לכך. שאת הגמרא באמת, לפי דעת חכמים, דעת נתנה כמה שבמשנה, שסוברים שאם עץ שנטעו ובסוף עבדו, הוא מותר בהנאה. זה לא נקרא עץ אשרה. מה נענה על הפסוק שכתוב אשר הם צריפון באש? שאמרנו מכאן שזה אסור. מת הגמרא, הם רואים, זה בכלל לא שאלה. הפסוק הזה מדבר, אשר הם צריפון באש, מדבר עץ שנטעו אותו מתחילה לשם עבודה זרה. אבל אם מתחילה נטעו להשתמש, ובסוף עבודו מותר. רבי יוסי ברבי יהודה נמים בא אלי להכי, כשהגמרא אומרת, זה הרי זו תשובה נפלאה, תשובה אמיתית. מה רבי יוסי ברבי יהודה אומר שלומדים מכאן? לאסור עץ שנטעו בסוף עבדו. איך הוא לומד את זה? זה לא קשור, זה לא אשרה. נגמר הכי נמי. אלא אילן שנטעו בסוף עבדו מנעלה, נפקה להמי ואשר הם תגדיעון. איזו עץ שגידועו אסור ועיקרו מותר? ואומר אילן שנטעו ובסוף עבדו. ואת הגמרא, אכן, גם רבי יוסי ברבי יהודה מוכרח לומר שבשרים צריפון באש לא לומדים עץ שנטעו בסוף עבדו. אלא עץ שנטעו אותו מתחילה עוד עזרה. ואם כן מיני הוא למד עץ שנטעו בסוף עבדו שהוא אסור, הוא לומד זה עם פסוק אחר. כתוב, ואשר הם תגדעון. תגדעון משמע תקצצו אותם. משמע שלא צריך לעקור אותו מהשורש, הוא צריך לשרוף אותו, לא צריך לשרוף אותו, רק לקצוץ אותו. איזה עץ שמספיק רק לגדוע אותו, לקצץ אותו, מה שגדל בסוף הוא אסור, אבל העיקר שלו, הגזע שלו, הוא מותר. איזה דבר זה? הכוכח לומר, התורה באה ללמד אותנו כאן, עי אילן שנטעו, ולבסוף עבדו, אומרת לך התורה, את הגזע, את העיקר שלו, תשאיר אותו, כי מתחילה לא נטעות שם עבדה זרה, ולכן לא נאסר. ורק התוספת שלו, היא באמת נאסרה. מכאן למדנו, שאילן שנטעו בסוף עבדו, כל מה שגדל לאחר שעבדו, הרי שהוא נאסר. מקשה הגמרא והאשר הם צריפון באש כנסיב לתלמודה. אילו לא נאמר כאמר, אילו לא נאמר צריפון באש, הייתי אומר, אשר הם תגדעון באילן שטעו מתחילה לכך. השדר כתיב אשר הם צריפון באש, היתר לב אשר הם תגדעון, אילן שנטעו ולבסוף עבדו. אומרת הגמרא, איך אתה מסביר שהוא לומד את זה מהפסוק באשר הם תגדעון? הרי הוא הביא פסוק אחר. הוא הביא פסוק אשר הם צריפון באש. את הגמרא, כוונת התנא לומר כך. אילו הפסוק לא היה אומר אשר הם צריפון באש, היה אומר רק באשר הם תגדעון, אז הייתי מפרש שכאן מדבר על אילן שנטע אותו מתחילה שם עוד הזרה. זה השירה, וזה התורה אומרת תגדעון. לא צריך לשרוף, רק תגדעון, רק תציצו אותם וזה הכל. אבל כיוון שיש פסוק אחר שאומר תשרפון באש, כי צריך לשרוף לגמרי, לא רק לקצץ. כי למה הפסוק השני אומר אשר הם תגדעון? כדלמן שהתורה באה לאסור עוד עץ נוסף, גם אילן שנטעו בסוף עבדו, זה כוונת התנא. ורבנן היי באשר הם תגדעון, מה יעבדלה? רבי יהושע בן לוי, למה רבי יהושע בן לוי? גידוע עבודה זרה קודמי לכיבוש ארץ ישראל. כיבוש ארץ ישראל קודם לביעור עבודה זרה. דתן לרבי יוסף אינטצן צביחותם והנח, שברתם מצבותם והנח. הנחס הקלטך? שריפה בעי, אמר והוא נרדוף, ואחר כך שרוף. מת הגמרא, חכמים באמת לכאורה. מה יענו על זה? מה זה מה שהפסוק אומר, אשר הם תגדעון, משמע שהוא בא ללמד אותנו לכאורה, על עוד עץ נוסף, חוד מה שצריך לשרוף את האשרה, יש עוד עץ נוסף שצריך רק לקצוץ אותו. וצריך לומר שהכוונה אילן שנטעו, בסוף עמדו, שגם הוא אסור, צריך לקצוץ אותו. מת הגמרא, הם דורשים מזה אחרת. הם סוברים, אילן שנטעו בסוף עמדו, הוא לא נאסר. אז מה הפסוק הזה בא ללמד אותי? כמו שאמר בשען לוי. שאמר בשען לוי, כאשר נכנסים עם ישראל לארץ ישראל כדי לכבוש אותה, ומוצאים שמה איזה עבודות זרות, אז קודם כל צריך לגדע אותם, לשבור. אפילו שזה מעכב אותך בכיבוש של ארץ ישראל, זה קודם כל מצוות קודמת. מדך גיסה, אחרי שגדעת, שברת את האבנים, שברת את העצים, לא צריך לשרוף ולאבד לגמרי, אלא קודם כל תכבוש את ארץ ישראל, תבער את הגויים העובדים עבודה זרה, ואחר כך תבער את העבודה זרה בעצמה. איך לומדים זה? כמו שאמר בסוף, כתוב פסוק, ויתעצם את תסביחותם. יתעצם משמע, צריך רק לשבר את תסביחותם. ושיברתם את מצבותם. משמע רק, צריך לשבר. והנח, ותעזוב את זה ככה. כשהגמרה, הייתכן והנח, אפשר לשאיר את זה ככה? הרי כתוב, צריך לשרוף, אלוהים תשרפון באש. אז למה זה, למה, איך זה יכול להיות והנח? רק תשבור ותשאיר את זה כך. אלא, כוונת הפסוק לומר, אמר בונה, רדוף ואחר כך שרוף. בהתחלה מוצאים את מזבחות האלה, צריך רק לשבור אותם ולהשאיר, כי הגדיעה שלהם, השבירה שלהם, היא באמת קודמת לכיבוש הארץ. אבל אחרי שהאדם כבש את הארץ, אחרי שאדם שבר את זה, יתחיל לכבוש את הארץ. אחרי שאדם כבש, אחר כך צריך לחזור חזרה ולחלות, לשרוף את הכל עד הסוף. שואלת הגמרא, ורבי יוסי בר יהודה, היי סברה מנהלה, מניין לו הדבר הזה שקודם כל בתחילה רק לשבור ולהתקדם, להזדרז, לכבוש את הארץ ואחר כך לשרוף ולהשמיד את זה לגמרי. את הגמרא נפקלה, מאבד תאבדון, אבד ואחר כך תאבדון. כיף הלשון למד אותי שלא מתחילה צריך לעשות כל הפעולה, אלא בהתחלה קודם כל תאבד, כמו שאמרנו, לשבור את המצבות, לקצוץ את העצים, ואחר כך, אחרי שתכבוש את הארץ, רק אז תאבדון, תאו פעם שנייה, ותעקור את הכל מהסוף. רבנן, ההיים בא אליה לעוקי עבודה זרה שצריך לשרש אחריה. החיים סוברים שהבית הבידון זה בא למיתי משהו אחר, שלא מספיק שאדם עוקר את העבודה זרה, אלא גם צריך לחפש אחריה, נקרא צריך לשרש אחריה, כדי לבדוק שלא נשאר בשום מקום עוד עניין של עבודה זרה. רבי יוסי ברבי יהודה לשרש אחריה המנהלה, מנפקא למי ואיבדתם את שמה מן המקום, המשמע שלא ישאר אפילו זכר, איבדתם את שמה, לא ישאר שום דבר. לרבנן, ההוא לכנות לשם, מה שכתוב, איבדתם את שמם, הכוונה היא על שם ממש, לא הכוונה היא על איזה מקום שבו עבודה זרה, אלא הכוונה היא שם כפשוטו. דתניה, רבי עזר אומר, מיני לעוקר עבודה זרה שצריך שרש אחריה, תמוד לומר ואיבדתם את שמם, כמו שהסברנו עכשיו על איבד רבי סי בר יהודה. אמר לו בעקיבה, ולא כבר נאמר, אבד, תאבדו. משמע שצריך לשרש אחריה, לא שרשו מקום. ממשיך רבי עקיבא אומר, אם כן, מה תמוד לומר? ויבטם את שמה מן המקום ההוא, לחנות לה שם, להחליף לה שם לאותו עבודה זרה שנמצאת. יכול לשבח. הייתי חושב שלהחליף לה שם לשבח. עוצרת הגמרא את דברי הברייתא ושואלת, לשבח סלקא לעתך? מה, אתה צריך להביא לי מקור שלא להחליף לה שם, לשם מעולה וטוב יותר? הייתכן שהאדם יצטרך להחליף שם לעבודה זרה לשם טוב, לשם מפואר? הייתכן חלילה? אלא יכול לא לשבח ולא לגנאי. לכאורה הייתי חושב שצריך לאבד את השם, כלומר לא לכנות את העבודה זרה בשם של המקורי, אלא תחליף את זה לשם אחר. תקרא לזה אתה שם אחר כלשהו, לא שם האמיתי של העבודה זרה. תקרא לזה כיסא, תקרא לזה שולחן, תקרא לזה בקבוק, תקרא לזה משהו אחר, וזה הכל. העיקר רק תזכיר את השם של העבודה זרה. ככה הייתי חושב. תמוד לומר, שקץ שקצנו ותעב תתעבנו כחרם הוא. תעב תעבנו, כלומר תרחיק אותו. בכל מה שאתה יכול להרחיק. כאן למדנו, שלא רק שתחליף את השם, אל תקרא לעבודה זרה בשמה, אלא תקרא לזה בשם של גנאי. הכיצד? היו קוראים אותה בית גליה. משמע שזה מקום שהוא גבוה. תקרא אותו בית חריה. זה כוונה מלשון חפירה ושפלות. היו קוראים אותה פני מלך, פני כלב. אם אותו עבודה זרה קוראים לפני מלך, אתה תקרא איזה אתה פני כלב. עין קול, משמע כביכול שהיא רואה את הכל. תקרא איזה עין קוץ. זה קוץ הדבר הזה. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.